شمور على شمور على فين التوراة الكدوشة متארת לנו את מעלת ארץ ישראל שהיא כל כך יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא עד שהתורה משה רבנו אומר בעצמו כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל מה זה ברזל? ראשי תיבות בלהה רחל זלפה לאה ומהרריה תחצוב נחושת אך ארץ חיטה וסורה וכולי משה רבנו מתאר את הארץ האמת שהזוהר שואל מה בכי זה החסיבות שזה יצאנו ממצרים שזה היה לנו ניסים ונפלאות הנה מתחילה פרשת שמות ימי השובבים הגיעו ברוך השם וכל הטובות האלה שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא וקרא לנו את הים והביא אותנו להר סיני ונתן לנו את ארץ ישראל מה בשביל שיהיה מעיינות תהומות ואין בארצות אחרות מעיינות או תהומות בוא שאל את שם היו היה בקנדה היה שם סגן ראש הממשלה איזה 40 שנה, סמוי, לא בגלוי. ויש שם מפלים, נכון? מפלים יפים, ויש שם כל מיני מקומות אגמים ומקומות של צלילה ודגיגים יפים, לא חסרים. מה אתה מספר לי שארץ ישראל כל כך היא זו? אלא אומר הזוהר הקדוש, כל השפע שיש בכל העולם כולו, לא מגיע לקצה הוא זנב של דג של ארץ ישראל המעלה של הקדושה של ארץ ישראל שפה השפע האלהי יורד לכאן ומאיפה? הוא אומר מפני שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם תחילה היה העולם כולו מים שנאמר ורוח אלוהים מרחפת על פני המים תחילה לא היה כלום היה טוב ובואו חושך הפני תהום לקח הקדוש ברוך הוא, יש שתי גרסאות, מקום אחד מובא גרגר אפר, וזה אותו דבר. מקום אחר כתוב, כדור קטן של שלג, מתחת כיסא הכבוד. ולמה שלג שנאמר? כי לשלג יאמר, הוי ארץ. ומה זה שלג? זה הקפאה של מים. גם אבן, מה זה אבן? שאתה מרתיח מים בקומקום, תראה שלמטה בקרקעית הקומקום עם הזמן מתהווה שמה אבנים. אז אבנים נוצרים מהאפרירות שיש בתוך המים. אז אם כן לקח משם וזרק לתוך המים מהתהום. ומשם היה כדור אחד קטן שממנו נהיה אבן השתייה. ועד היום כל השפע יורד לעולם. יורד לשם. לתוך המים. המקום של השכינה, היא מקום השכינה הקדושה, ושמה, משמה יוצא לכל העולם. וכבר ידוע מה שעשה שלמה המלך כמו שמובא בקהלת. עשיתי בגינה וגינות, שידה ושידות ותענוגות בני אדם. והגמרא אומרת מה שידה ושיש כמה מיני פירות, כמה מיני אילנות, כמה מיני צמחים, שאין אותם פה. והם נמצאים, אחד באפריקה, ואחד בדרום אמריקה, ואחד בהודו, ובכל מיני ארצות ומדינות, אלא כולם יונקים מארץ ישראל. ומאיפה מירושלים וממקום המקדש? ועוברים דרך עורקים תת-קרקעיים באדמה, ומשם מגיעים לכל המקומות בעולם. ושלמה המלך היה יודע בחוכמתו הנפלאה, איפה עובר כל עורק ועורק, כל גיד וגיד. שם במקום שהיה עובר, שם שתל עץ וצמח. וכל העצים שבעולם, כל הצמחים שבעולם, עשה שלמה בירושלים. אז אם כן, ראית שמפה, שמירושלים עיר הקודש, משם יוצא כל השפע, וככה אומר בתהילים, מציון מכלל יופי, אלוהים מופיע. זו נקודת ציון, איפה זה? זה הר הבית, מקום המקדש. ממשיך רבי שמעון בשואל, שמת תאמר עכשיו שהישמעאלים מחווי דח זכרם של אויבי ישראל שהם גרים שם ויונקים משם, שמת תאמר הם לוקחים את השפע? אומר לא. הספר הזה סתום להם והם לא רואים אותו, ואז ויוצא משם כל מיני דרכים לנו, ואנחנו יונקים מהספר הזה. וכל מי שהולך בארץ ישראל, ככה גמרא אומרת, כאילו מתהלך אצל המזבח וכאילו יושב תחת כיסא הכבוד. למה? ארץ ישראל הזאת מכוונת כנגד ארץ ישראל העליונה, וירושלים התחתונה מכוונת כנגד ירושלים העליונה, ואזור המקדש זה כנגד מקדש העליון. ולזה כיוון דוד המלך עליו השלום בתפילתו שאמר בתהילים, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. הגמרא ביבמות שואלת, מה זה בארצות? אדם יכול להיות בשתי ארצות בבת אחת, גם פה וגם שם? אלא אמר דוד, יהי רצון מפניך שלא יצא מארץ ישראל, שאני אתהלך פה, שמי שהולך פה נחשב שהוא הולך בארץ העליונה. אז עכשיו אומר, עכשיו הבנת? זה שאמר כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. אומר, טובה, כמה יוצא טובה? תו, 15. בית, ה, 7, נכון? 22, זה 22 אותיות. כל ה-22 אותיות של התורה נמצאות כאן, בארץ, בארץ הקודש. ולכן אמר, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה זה מסכנות? מסכנות פירושו עניות. התורה של חוץ לארץ נקראת תורה ענייה. תורה של ארץ ישראל היא תורה עשירה, תורה רחבה. לכן הגמרא כתוב, חד מיני הוא כתרי מינן. תלמיד חכם אחד בירושלים או בארץ ישראל, שקול כנגד שני גדולי ישראל מחוץ לארץ. כך מעלתה של ארץ ישראל היא חשובה, וכך היא נפלאה. אז אומר עוד, אומרת שם הגמרא, אם ראית ארץ ישראל נותנת פירות, סימן לגאולה, שנאמר, ואתם הרי ישראל תיתנו פריכם. כך גם המארש שם זה. יש בכתובות, בסוף כתובות, קוף יוד א', קוף יוד ב', גמרא שם גם כן מעריכה מאוד בשבחה של ארץ ישראל, כמה היא חשובה. ושם הגמרא מביאה מעשה עם רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי פעם הגיע לאיזה מקום, מקלע לגבלה. איזה מקום בגליל ששמו גבלה. זה אזור, כנראה אזור הררי, ששם צומחים אילנות של גפנים. וידוע הגמרא בירושלמי אומרת שגפן, שמה שהקדוש ברוך הוא לפעמים שולח קור, זה טוב בשביל העצים של הפירות. נותן להם, אפילו שהם כעת לא נמצאים, לא קיימים הפירות, אנחנו לא מבינים את העבודה של הקדוש ברוך הוא. גם גפן ידוע, חייב להיות כדי שיצא ענבים טובים בשביל יין, ליין שיהיו טובים משובחים, צריך להיות איזה 2-3 לילות של 0 מעלות. ואז הוא הקור מחזק אותו הרבה, והעץ אחר כך כשבא האביב מתחיל לבקוע ולצאת החוצה. במשך כל הקיץ תבוא השמש, עד רבה השמש אחרי זה תבשל אותו ויצאו ענבים משובחים. אז לכן רק במקומות קרים משם יוצאים האילנות הטובים של הגפן. לא תמצא בשרון בתל אביב שמעת צמח גפן, או בדיזנגוף, איפה שמע, איפה הגפן, או בחברון ששם זה מקום הרים 800 מטר פלוס, אפילו 900, או בגולן, בגולן וגם בצפון, מקומות קרים ששם בלילות קר מאוד, וגם ידוע שהם בוצרים אותם, אסור לפצור אותם אחרי עלות השחר. הם בוצרים אותם, יש להם הילן שלהם יוצא, אני פעם הלכתי איתם לבציר, הם יוצאים בסביבות 1 בלילה, 2 בלילה, כי אי אפשר גם לפני כן, צריך שיהיה קור, כי זה בסוף הקיץ. דרך כלל זה לקראת אלול או בתשרה, ויש כאלה גם בחשבן, סוגי ענבים שונים. והם בוצרים אותם עד עלות השחר. אחרי זה מה שנשאר, משאירים למחרת. לפעמים אם יישאר עוד יום, יומיים יתקלקל. זה הולך כבר למאכל או לתעשייה, דברים אחרים. אבל בשביל יין טוב, והם בוצרים אותם אז, למה עדיין קצת קריר, ואז הענבים נותנים את הגפן שלהם המשובח. אז היה להם, ובזמן הגמרא, אמנם רוב היישוב היה אחרי החורבן, זו המשנה בעיקר, אחרי החורבן היה בצפון. לכן לא תמצא פה הרבה, כמעט אין, קברים של תנאים וכו'. רוב התנאים כולם נמצאים בצפון. אז למה אחרי החורבן גלו? גלו אחר כך, הלכו ליבנה, מיבנה אחר כך עלו לאושה, לשפרעם, לציפורי, לבית שערים, כל המקומות האלה, והתנאים היו גרים ב בכל מיני מקומות, כמו רבי מאיר גר בטבריה. אז שם עשה את הישיבה שלו, בחמת. נפטר, קברו אותו שם. רבי יוסי הגלילי, יותר למעלה, בגליל. איפה דלתון? היית בדלתון פעם? שם ייקח אותה עם, עם מקור קונת שלו. אז זה שם בדלתון למעלה, שם יש גם כן, זהו, קרמים של ענבים משובחים מאוד. מקום גבוה, זה אחרי צפת. שם גם כן, למעלה יש הר, שם יהודה בן תימה, רבי יוסי הגלילי, רבי ישמעאל ורבי יוסי הגלילי, ועוד רבי אליעזר הגדול קבור שם, ועוד הרבה תנאים נמצאים שם בצפון. הם היו גרים שם, וכל אחד היה ביתו, היה שם בית מדרש, ברבנן. זה היה הבית של החכמים, היה נקרא בית מדרש. היה בונה לו שם בית מדרש, והתלמידים היו באים שם, יושבים ולומדים שם. לכן רבי מאיר מובא בגמרא בקידושין, שם בדיני ייחוד, היה מזהיר את התלמיד שלו, תלמידים שלו, שיזהרו בו בקלתו. למה? הבנים שמתחתנים לא הולכים לגור באיזה מקום רחוק, הוא היה הולכים לחוץ לארץ, אני יודע מה, שאבא שלו רואה אותו, או אבא שלו, או שישלח כרטיס לאבא שלו. הוא גר עם אבא שלו בבית. אז הקלה בבית, הבן נמצא בתלמוד תורה, לומד תורה, או נמצא בשוק, או נמצא בשדה, אז היה אומר להם, יזהרו מי? מפני קלתי. והיה תלמיד אחד צחק, אמר במאיר זקן, צדיק, חסיד, הוא אומר על עצמו כך. לא עברו ימים אחדים שאותו תלמיד נכשל בחמותו. בא לרב, התחיל לבכות, אמר לו, זה בגלל שאני לא קיבלתי את דבריך. אמר, אתה רואה? אמרתי לך, אין אפוטרופוס לעריות. רבותינו גזרו, גזרו, צריך להיזהר. וכן, אז מה היה שם כמה עובדות, עם כמה תנאים, וכמה זה שכמעט חס ושלום, והקדוש ברוך הוא שמר אותם. זאת אומרת, אין אדם שיכול להגיד, הוא יכול להיות מוגן. אז מה למדנו מפה? הם היו עושים, הבית מדרש שלהם היה בביתם, עצמו. עכשיו היו באים התלמידים, ובדרך כלל אשת הרב, נשים שהיו עוזרות לה, הם היו מבשלים, מחפשים של התלמידים, ומגדלים אותם שם, ולומדים אצלם תורה. אז אם כן, אז ככה היה, אז היה שם ישיבות, אז רבי ישוע בן לוי הגיע לשם, לאותו אזור, גבלה, והנה הגיע לגבלה, נכנס שם, היה קרם של ענבים, נכנס לתוך הקרם של הענבים, זה הגמרא שם בכתובות, אמרה חז"ל, הוא כתופה, כתופה שבאים לכתוף את, את האשכולות של ענבים, וראה איזה אשכול ענבים אחד גדול, נדמה לו שזה ישמע עגל, תן לצעוק, אמר להם, היי, תיזהרו, בשור צעיר נכנס לכם לתוך הכרם, יערוס לכם את הכרם כעת, ידרוך לכם את הענבים, וענב, וגפן זה עץ מאוד עדין, אם נדרסת או נרמסת, גמרנו, הכל הולך. אז מיד באו אליו, אמרו לו, לא עזוב, זה לא זה, זה אשכול ענבים זה, זה לא עגל, לא אותו עגל, אתה יודע כמה שוקל עגל? מינימום 700 קילו, זה אחרי דיאטה. לפני הדיאטה מיותר. אז זה 700 קילו. שכל ענבים 700 קילו. אז עמד נדהם, רבי ישוע בן לוי אומר, וראיתי בימי יש כל ענבים כזה. אמר, ארץ ישראל, את עלייך, אמר משה, הוא קרא את הפסוקים שקראנו עכשיו. ארץ נחלי מים, מעיינות תהומות, ארץ חיטה ושורה, בגפן פנה. את נותנת פירותייך לערביים הללו, איך צעק, תחיל לבכות, ואמר את נותנת, ועוד שעמדו עלינו וחטאינו, שאלה באו לכאן לארץ ישראל, בעוונות שלנו הם יושבים פה, והעבדים משלו בנו, עמתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, מה יהיה? היה צועק. טוב, אחרי זה הגמרא אומרת לשנה אחרת, שנה הבאה הגיע רבי חייה. הגיע רבי חייה, רבי חייה היה תלמיד של רבנו הקדוש. הגיע לשם לכרם, גם כן, נכנס לכרם, והתחיל לצעוק, יש עיזים בכרם. אמרו לו, הלו, כבר החבר שלך היה פה שנה שעברה, והצעק שיש פה עגלים, והוא עשה לנו עין הרע, ובמקום עגלים השנה נהיה עיזים. עיזים זה פחות שוקל, זה 300, 200 קילו, לא יודע, זאת אומרת, ישים, אז זה שוקל, 100 פלוס. אתה עשה טובה, צא מפה, אל תיכנס בכלל לכרם, ואל תדרוש דרשות, ואל תישא הספדים וקינות, כי יהיה לנו כעת כאן צרות. הוא אמר, הוא דיבר, אמר ערביים, אמר זה, אז הארץ נבהלה ממנו, במקום להוציא אשכולות ענקיים כמו שהיה שנה שעברה בגודל של שור או של העגל, עכשיו הוציאה בגודל של העז. אז בבקשה ממך, זיל מעך. צריכה הגמרא ואומרת, ולמה זה ככה? ומה זה הסוד הזה? אומר, זה היינו דכתיב, ודם עיניו תשתה חמר. זה לא מובן. חמר זה חמר, זה יין. אבל דם עיניו, עיניו היה צריך לומר, ודם ענבים תשתה חמר. ולמה שתשאיר את זה לדם? כי היין דומה לדם. זה אותו צבע. צבע היין, אתר היין כית אדם. אז למה אמר דם עיניו? אומר דם עיניו תשתה חמר, לא כי העולם הזה עולם הבא. אתה חושב שהענבים שיבוא משיח, זה הענבים שאנחנו נאכל, דברים בטלים, מי יסתכל על הענבים האלה? אלא אומר, ילך אדם לשדה, ואיזה ענבים יש? כל ענב אחד, יש שמה, מה חבית? 60 גרבי יין. 60 גרבי יין זה פעמיים קור. כל קור זה בערך 260 ליטר, תעשה הסבור, 520 ליטר יין יוצא מענבה אחת. והאם עוד הכתיב ודם עיניו, תשתה חמר מענב אחד, לא אמר ענבים, זה יהיה לעתיד. שעתיד הארץ. רגע, אנחנו באמצע המתח, שמה ייתן להתאושש מה שקורה פה. אז אומר, מענבה אחת יצא כך, מה יהיה? שמת תאמר, יצר לבצור ולדרוך. מה, עד שנבצור את הענבים? אוי ואבוי, 520 קילו ענבה? אז יש כל כמה, מי יכול לספור? אין מניין, מה אנחנו נביא מנופים להוציא כל אשכול, ואיך ניקח אותם, ואיך נבצור אותם, ואיך נדרוך ונוציא יין? אומרת הגמרא, לא, זה לא יהיה קשה. הולך אדם לשוק, קונה ענבה אחת, הוא בא אצלו הביתה ומניח אותה בקרן זווית, וכל פעם שצריך יין לוקח את הכוס או את מה שיש לו, הקד, מכניס בתוך הענבה ומוציא יין, וזה יין משובח כמו יין השן. מברך עליו בורא פרי הגפן. זה לא יין מגיתו. יין מגיתו יש 3 ימים ראשונים תוסס, אחר כך לוקח 40 יום עד שהוא נרגע. לא, יהיה יין יין. אומר, ומה יהיה? והעצב יהיו להסקה. זאת אומרת, הקליפה של הענבה גם לא זורקים. זה עושים מזה, מסיקים, עושים תנורים. מה רצית, שמי? הוא התעורר, שמי יין התעורר. מה? מה יש להם? כוח. ויטמין D, B12 עם B6 ביחד. יש להם. יהיה כוח, מה עשת השבוע המשיח, אנחנו נהיה כאלה חלשים? כלומר, כולם יהיו בריאים וחזקים. אז הוא אומר, לכן תראה מה יהיה. בכל ענבה, 60 גרבי יין. מאיפה הגמרא דורשת מהפסוק? תשתה חמר, חומר. כמה זה חומר? הוא אומר, חמר פעמיים. כל, זה קור. קור 30 שעה, 2 קורים, כל ענבה אחת. זה מענבה אחת, מה שיהיה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייתן. אבל צריך לדעת, אומר הגאון חידה, זכור מה שהגמרא במסרת ברכות אמרה. הגמרא בברכות דף ה, שמה אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא בא למאמר, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתן אותם אלא על ידי ייסורים. זאת אומרת, זה שייך רק לנו, ארץ ישראל, תורה ועולם הבא. אבל אי אפשר לקחת אותם בנחת. לא עכשיו אדם שהוא יקנה את ארץ ישראל מתוך מנוחה ושלווה ושקט, הוא יושב רגל על רגל. לא, צריך לסבול, צריך לקבל. וכן תורה, אי אפשר ללמוד תורה כשאדם במנוחה. לא אמר, כתמול קראנו, יששכר חמור גרם, וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה, ויהיה את שכמו לסבול, ויהי למס עובד. כי כדי ללמוד תורה, צריך האדם להסיר את כל התפנוקים והעידונים שיש לו. לא עם הנאות, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, לא תימצא בארץ החיים. גם רבי יוחנן הוא בעל המאמר הזה. לא תימצא במי שמחיה עצמו עליה. מחכה שמתומר עד שיתעשר, או אעשה שחורה, או אעשה לי בית, ויהיה לי רכוש, ואחרי זה אני אשב ללמד תורה, לא יהיה ככה. אלא כך דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תשאל מחיי צער תחיה ובתורה תעמל. ואחר כך סוף הכבוד גבוה וסוף העושר להגיע. אז אומר לכן אדם יסבול כדי ללמוד תורה. והרב חידה כותב סימנם זה דוד המלך ביקש את שלושתם. הוא אמר אחת שאלתי מאת אדוני אותה הבקש שפטיב את אדוני כל מחיי לחזות בנועם אדוני ולבקר לאכלו. אחת מראשי תיבות א' ארץ ישראל, ח' חיי עולם הבא, ת' תורה. אמר דוד הקדוש ברוך הוא אני מבקש דבר אחת. למה עשה את זה ככה? שהשטן לא ישמע ויקטרה, כי אסור לאדם אף פעם לפרסם את מה שהוא מבקש, הכל מבקש בלחש. שלא ישמעו המקטרגים יבוא את הולך לקטרג על תפילתו. ודוד המלך עשה כאילו מבקש רק בקשה אחת, אבל הוא מרמז לקדוש ברוך הוא, הוא מבין את הרמזים שלו, הוא בחן ליבות וכליות. הוא רוצה את ארץ ישראל, למה? דוד כמה פעמים כמעט יצא מהארץ, רדף אותו שאול, אחר כך שאבשלום רדף אותו, זה היה חילול השם גדול ונורא. בן שלו מרד באבא שלו ורוצה להרוג אותו. מה אמרו לו? הוא צועק, דוד המלך צועק ואומר בפסוק, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת אדוני, לומר לך עבוד אלוהים אחרים. מתי חס ושלום? אמרו לו דוד, תצא לחוץ לארץ, וגמרנו. לאן לחוץ לארץ? לך לירדן, לך לזהו, לבבל, עיראק, שמה. אז אמר, מה? אני עבוד עבוד הזרה, מי שגר בחוץ לארץ זה כאילו עובד אלילים. מתפלל לחס ושלום נראה לאלוהים אחרים, שנאמר ורבים ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. כלומר המסורת עבודה זרה אומרת מה זה אלוהי אמת? או אלוהים או לא אלוהים מה? אלא שמתפלל לחוץ לארץ נראה שמתפלל לשר של אותה ארץ, השר של אותה מדינה. הוא גובה מהתפילה שלך, מהשפע שלך, חצי, שני, כל פעם מה שבא לו לעשות ניסים מטיל על הזה ולוקח את התפילה שלך. אבל פה בארץ ישראל נטו זה דרך השכינה הקדושה. אז לכן דוד המלך פלל מאוד על ארץ ישראל שלא יצטרך לצאת. זה אחד. שתיים, מתפלל על התורה. למה הוא היה מלך? מלך יש לו הרבה עניינים שמטרידים, מלחמות, רדיפות, עניינים ביטחוניים, להשכין שלום. הוא היה בעצמו שופט של ישראל, הוא היה השופט. והי דוד עושה צדקה ומשפט, כתוב. היה כל יהודי שיש לו איזו תלונה, יש לו איזו בקשה, בא אצל דוד המלך, ודוד המלך פוסק לו את ההלכות, ואמר, לא חסיד אני, שידיים מלוכלכות במי שפיר ושליה, כדי להתיר אישה לבעלה. איזה דברים היה עושה דוד המלך? כל הדברים הכי אישיים לאנשים, היה פותר להם את כל הבעיות. איפה יש מלך כזה? אהוב, אוהב לישראל. תראה הרמב״ם עליו השלום כותב, מגדיר אותו בשתי מילים. ומעניין מילה מילה זה בזוהר הקדוש. אומר דע, דוד המלך היה רחמן לישראל ואכזרי לאומות העולם. תקרא את התהילים, כשהוא מדבר על הגויים, בו. מואב שירחצי, עלי פלשת יתרועי, אני לא משנאיך אדוני אסנה, מתקומך את כותה, תכלית צנאה שנתים, באויבים היו לי, והיה נלחם בהם, והם מודדם בחבל, כתוב, נכון? היה מודד אותם, פלישתים? מה מעשה מהם? אלה לא פלישתים, אלה סתם באו, קוראים לעצמם כעת פלישתים, באו מבחוץ, טרמפיסטים. קראו לעצמם פלישתים, זה לא הפלישתים של אז, הוא חיסל אותם, לא השאיר ולא פחד מאף אחד, מסר נפש והרג וטבח בהם. אבל לעם ישראל היה מתנהג ברחמנות. אומר רבי שמעון, זה קשה מאוד למצוא בבן אדם אחד שני דברים מפחיים, איך יכול להיות ככה? כי הוא מטבעו היה אדום, אז אדום, אומר הזוהר, אדומים הם חזקים, הם אימתניים, מפחידים, אבל יפה עיניים. מה זה יפה עיניים? היה לו עיניים טובות, היה מסתכל בעין טובה על כל דבר, והוא אוהב שכל אחד מישראל, היה מתפלל על כל אחד מישראל, היה בוחר על כל אחד מישראל, מבקש רחמים. ושהיה בא אדם עשוק או אדם מסכן, כמה היה אוהב אותו, כמה היה נותן לו, והיו נדהמים מדוד המלך, איך זה? בשדה הקרב, עכשיו הוא בשדה הקרב, היה כמו אריה, שחט, הרג, טבח, רמס, ופתאום הוא בא פה, מתעדן, כבר אומרת, יושב כתולעת. בבית המדרש היושב על המחצלת מלך כמו תולעת, ואנוכי תולעת אלו איש, הפת אדם ובזוי עם, איזה מילים דוד המלך מוציא מפי וזה, והוא קיים את מה שאמר. אז זה היה דוד המלך. אומר אז, איך, מה? אתה זוכר את הקול שלו, אה? היית שם השכן שלו, כן, מה? מה, מה? חץ, חץ, תגיד חץ, אתה לא להגיד חץ. היה זורק חץ והורג אלף איש. ואיפה למדנו? הגמרא אומרת על הפסוק תשמרני לראש גויים. תשמרני, כמה יוצא תשמרני? גימטריה, תפשין 700, ועוד רש 200, 900, ממנון יוד עוד אלף. היה מכה אלף חלל בחץ אחד, אלף חלל. אחרי שחטא עם אוריה החיתי, אז עד 800. לכן זה רק כתוב תשימני לראש גויים, תשימני, חסר רש, הוא היה תשמרני, נהיה רק 800. על אותם 200 היה מצטער דוד המלך. אז כך היה דוד, אז הוא ביקש אחרי זה גם עולם הבא. למה עולם הבא? מה כל כך הוא התפלל? אז הוא אומר עליו שידוע מה שהגמרא אומרת, אצל שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים וענתה לו. שאול פסקן פעם אחת נכשל והפסיד את הממלכה, שלח אותו שמואל הנביא בציווי של הקדוש ברוך הוא להכות את עמלק. הלך, אמר לו, לך והכית את עמלק, מהעולל ועד עמלק, משור ועד חמור, לא תשאיר, והם מטע, מאיש ועד אישה, מהעולל ועד יונק, שמע ארבע, ובעלי חיים גם אמר לו ארבע, משור עד חמור, משעד גמל, ארבע. למה ארבע? מה יש שם ארבע, אה? מה? נו תגיד, איפה מוישה? לא פה היום מוישה? תרשום. למה זה ארבע? אז יש גמרא אחרת, הגמרא אומרת על הפסוק, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. מה זה פקדתי? ואצל שרה כתוב, והשם פקד את שרה. מלמד שהקדוש ברוך הוא מקבל פקדונות. שרה ממנה הפקידה אצלו חבילה של מצוות ומעשים טובים, זכר לה את זה והביא לה את יצחק. אבל עמלק הפקיד אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של קוצים. מה החזיר לו הקדוש ברוך הוא? קוצים בחזרה. מה זה קוצים? למה חבילה של קוצים? מה היה של קוצים? אלא עמלק הרשע עם מחשמו, מה היה עושה? היה לוקח ספר תורה ומגרד מהדלת את הקוץ של הדלת ונהיה רש, וחס ושלום, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, את הדלת של אחד, גרד אותו, עשה אותו חלילה רש. וכן, תפילין של הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, איך אומרת הגמרא? נכון? מה אמת? בגמרא כתוב. ומה כתוב בתפילין שלו? ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. בעמלק אמר אין אחד, הוא גרד אחד. זה כמו הרשעים האלה שעכשיו רוצים שלא נשמור את התורה ולא יהיה צניעות חס ושלום, ונתערבב עם נשים ואנשים ונשים וכו' וכו' וכו'. לרשעים אלה רוצים לעקור את הדת, לא צריך להפחד מהם. אז זהו העמלק, מה היה עושה? מגרד את הערכות של הדלת, מקרס את השנייה כמו כל הגויים, כמו כל הגויים. אז הוא עשה חס ושלום אחר. כמה איזה רש? 200. כמה זה דלת? 4. ההבדל בין דלת ל-4, 196 גמטריה קוץ. תראה, קוץ 100 קוף וב צדי, 196. אז הוא הוציא קוצים, רק את הקוץ, אבל הקוץ זה הכל, זה הופך מאחד לאחר חס ושלום. הקדוש ברוך הוא לכן נשבע, לא סתם הקדוש ברוך הוא, למה דווקא על עמלק? אמר וכייד, ויאמר כייד על כסייה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. הוא אומר, לא תשכח, כי מחור ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, בגלל שהוא בא לעקור את התורה ולעקור את הדת ואת הקדושה מעם ישראל, את הנשמה להוציא מעם ישראל. זה יותר להרוג בן אדם. ככה בן אדם עם חס ושלום הרגו אותו, יש לו חלק העולם הבא, אבל החטיא אותו, מוציא לו את נשמתו, איבד אותו מהעולם הזה והעולם הבא, שמצילנו. אז אחרי זה קוצים, בעניין יש דבר דומה
הרב יעקב על התורים, הוא עליו השלום, היו לו הרבה מדרשים שלנו אין אותם. יש לו מדרש שם, הוא כותב, ונתן לך אדוני לראש ולא לזנב, והיית לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש אדוני אלוהיך כאשר דיבר לך. רבי יעקב על התורים שם בחומש דברים בסופו אומר, משה רבנו אומר, תניחה השם לראש. מה זה לראש? ראית הגמרא שאומרת שאדם הולך לבית הכנסת, מתפלל ולומד תורה, כל מילה ומילה קושר ממנה כתר לקדוש ברוך הוא, ואותה מילה יוצאת מפיו ונהיית כתר של זהב ועולה ויושבת עטרה בראשו של השם יתברך. שואל אותה הקדוש ברוך הוא את הכתר הזה חמנה ליד כל המלאכים שישמעו, מי את? מאיפה את? פלוני, מוישה, דוד, יצחק, אברהם, ישראל, הם למדו כעת תורה והם בראו אותי ושם אותם. ואחרי זה אומר, תניחה השם לראש שלעתיד לבוא את כל הכתרים האלה ייקח ויתן לנו בראשים שלנו. אז כל מי שלמד תורה, כל מי שיתפלל, כל תפילה, כל דבר תורה, כל דבר קדושה שרוצים מפיו, יהיה לו על הראש עטרות. אומר, לכן זהר בבית הכנסת אסור לדבר, אנחנו באנו לבית הכנסת להתפלל ולא לדבר. ממשיך על יעקב על התורים ואומר, אבל אם חס ושלום אדם מדבר דברים בטלים או שיחה בטלה בבית הכנסת, מקיפים שם את גופו בחבילה של קוצים שמצילנו. ומעניין, חיפשתי מאיפה המקור, הוא כותב איזה מדרש, אין לנו את המדרש הזה, אין לנו אותו. העתיקו אותו הרבה מהפוסקים האחרונים, מצטטים את רבי יעקב על התורים, הוא כך כותב. יש לו כמה מדרשים כאלה שאין לנו אותם את מקורם, הרבה מדרשים עבדו, עם הזמן נעבדו. גם יש מדרשים שהם חצויים, נשאר מהם איזה כמה דפים בודדים. כמו יש מדרש אבקיר, מה זה אבקיר? הוא מסיים כל קטע באמן במהרה, כן יהי רצון. אז כדי לציין אותו, לסמן את המדרש, סימנו אותו בקטע אבקיר, מדרש אבקיר, איך קוראים לו. והרי יש לנו ממנו רק כמה דפים, זה היה ספר ענק, כמעט כל התנך, מתאר כל מיני תיאורים. שם המעשה הנורא של רבי מתיה בן חרש, ששימה את שתי עיניו כשהשטן ירד, רצה להחתיא אותו. ועוד כאלה רבות, יש מדרשים נוראים. אז שם, כך ראינו, ושם ראינו זה, אז אני חוזר את דוד המלך. אז למה שאול באחת ולא עלתה לו? מיד קרא השם את הממלכה. אבל דוד, בשתיים, פעמיים הוא נכשל, והקדוש ברוך הוא מחל לו. גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אחד שמנה את ישראל, והשני שהיה מעשה שגרם שאוריה יהרג בחרב בני עמון. אז פעמיים, וביקש מהקדוש ברוך הוא מחילה, הקדוש ברוך הוא סלח לו. למה? שואל רבי שמעון, למה? בגמרא שלנו לא כתוב הטעם. שמעון אומר, מפני שדוד המלך, נשמתו בחטא אדם הראשון, נפלה בעמקי הקלי, בעמקי החיצונים. הנה, עכשיו אנחנו בימי השובבים, מה התפקיד שלנו לעשות? להוציא את הנשמות שלנו מתוך תית היוון, מיוון מצולה. אדם עשה חטאים כמה שעשה, לכלך כמה שלכלך. עכשיו על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי תשובה, על ידי צדקה, זה כל דבר טוב שעושה, מעלה את נשמתו, ורק נשמתו, יש חלקים ניצוצות של נשמתו, שאיבד אותם בין החיצונים. והם חוגגים על זה. עכשיו זה, הימים האלה מסוגלים להוציא את זה משם, וככה ירווח לאדם. ואיך יודע האדם? אומר עליו קרנות צדיק, רבי אליהו מני כותב בקרנות צדיק, רואה שהפרנסה לא מסתדרת, הוא מסתכר ועובד כמו חמור, בסוף לא נשאר לו בסוף החודש כלום, יש חובות וגרעון בבנק. איך זה יכול להיות? זה מפני החטאים שלו. הוא רואה צרות בלי סוף, אין שלום בית, הילדים מורדים בו, צרות מפה, צרות מכל עבר ופינה, לא מפני שיש לו חטאים, או בגלגולים שעברו, יש לו חובות. אז עכשיו החובות האלה עומדים עליו ועושים לו את כל מה שעושים לו. אז על ידי המצוות האלה שעושה, דוד המלך, הוא היה נשמת אדם הראשון. אבל איזה חלק, הנשמת אדם הראשון, נשמה ענקית, כוללת, נשמות כולם. גם האבות היו נשמת אדם הראשון, גם משה רבנו היה נשמת אדם הראשון, אבל נביא נשמת אדם הראשון בעצמה שנפלה לתוך החיצונים באכילת עץ הדעת, ועשה פעם ראשונה שהוא יצא מהקליפות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה לא אני ממציא, רבי שמעון כותב את זה, אומר נשמה כזאת שבאה פעם ראשונה לעולם צריך להיות חס ושלום פושע בינלאומי ממדרגה ראשונה, אכזר ורע ורוצח ונועף ושודד ופושע, משהו אי אפשר לתאר איזה קרימינל הוא, משהו נורא. ודוד פתאום נהיה חסיד וצדיק ומתפלל וקם בחצות ועושה חסד, אהב אותו הקדוש ברוך הוא, אמר זה מתגבר על תבעיו, יש לו נטיות מאוד לא טובות, כי הוא אלפי שנים היה בתוך הטומאה. לכן לא סתם בתהילים, הוא לא אומר סתם דברי מליצה פרוזה, תבעתי בבן מצולע ואין מעומד, הצילה נמיתית ועל אתבע נצלה משונאי מעמקי מים, ועוד פסוקים בתהילים אתה קורא, משהו מבהיל איך דוד מתאר מה זה, אלא הוא יודע, הוא זוכר מה נשמתו הייתה מקודם ואיפה הייתה ואיפה היא עכשיו. אז הוא על זה מתפלל ומשווע על השם יתברך. אחרי היה קם בחצות, איזה, את כל ספר התהילים זה שקורא אותו נדהם, איזה מילים, איזה תיאורים מבהילים. והיו לו הרבה רדיפות גם, הרבה שונאים שנאו אותו, אפילו אחיו בהתחלה שנאו אותו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני מי, ואביו גם חשד שהוא לא ממנו חס ושלום. אחר כך יצא דוד המלך ומלך על ישראל, שאול חמיב רודף אותו רוצה לבקש להמיתו. פסוק אומר ואי שאול עוין את דוד, ואחר כך אבשלום בנו יצא מרד בו רוצה להורגו נפש. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי את השם, אני רוצה את התורה שלו, שיהיה לי תורה. והוא זכה והשם עמו הלכה כמותו בכל מקום, וגם זכה לחיי העולם הבא. למה? איפה אנחנו? יש לנו ראיה במרכבה של הקדוש ברוך הוא יושבים ארבעה צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב ולאבות, והרביעי זה דוד. מכולם לא בחר, רק בדוד המלך, ושם אותו ברגל הרביעית של המרכבה, אוהב אותו. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, אחת ראשי תיבות, א' ארץ, זה ארץ ישראל. למה שמה ארץ? שם ארץ ראשון רצון, רצית השם ארציך, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, רוצה אותה, אפילו שכעת היא נמצאת בידי נוכרים, רובה כמה גויים יש בה, וואי וואי וואי, ולא מספיק לנו אלה שהרשעים שפה עוד מביאים לנו מבחוץ, ולא מספיק באים מכל מיני מקומות, מכל השקל ואלוואן ועג'איב זמן, דודו נמל, סודנים. פעם היה, קראתי סקר של נקרא משרד העבודה, יש עוד עבודה פה במדינה, 56 אומות מ-56 גזעים יש פה, מאיפה לא? מירדן, מסעודיה, מסודן, חצי אפריקה, חצי אירופה, אפילו מאירופה, שם הם רעבים, היורו נופל לשפל, אל תקנה יורו, הזהרתי אותך, לא שומע בקולי, כל הזמן מדרדר, כבר אין להם אוכל שם, באיטליה אין אוכל. יוון זה מזמן, זה ישן כבר. עוד מעט שוויץ גם כן לא יהיה להם מה לאכול, אפילו אוויר לנשום אין, באים לפה כדי לאכול. השם יצילנו. אז מה יהיה הסוף? דוד המלך כן דאג, רצה שיהיה חיי העולם הבא ויהיה תורה ויהיה זה, והם השלושה, והשלושה האלה לא נקנים אלא די סורים. מאיפה למדנו? רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו. אז מה? אז מה אתה רוצה? הוא ידע תנ"ך בעל פה והיה דורש כל פסוק ופסוק, היה לו ראש גאון. מה אתה חושב? מי זה דוד המלך? ענק שבענקים, ראש גאון היה לו, היה לומד תורה ואחר כך למד, היה לומד מפיבושת, ושאול גם היה גדול בתורה, אבנר ונר גם היה גדול בתורה, היו באותו דור, כולם, היה לומד אצלם, ואבא שלו ראש הסנהדרין. אז הוא היה בא הביתה בשבת, היה בא, נכון? והיה שומע מאבא שלו חידוש התורה, וככה, הוא התחכם, והיה חוזר על זה, מתחכם. הגמרא אומרת, דוד היה יוצא, ישי, נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. מה זה אוכלוסה? 600 אלף איש היו מלווים אותו את ישי אביו, ראש הסנהדרין. חיה ישי. אז רבנו הרי אומר, שלושה, תהפוך אותם, איפה שתהפוך, הם שערו אותו דבר. ישי, מימין לשמאל, משמאל לימין. דוד, תהפוך אותו מימין לשמאל, משמאל לימין. והשלישי, נתן, הם שלושתם היו באותו דור, נתן הנביא. נתן, תקרא אותו מימין לשמאל, משמאל לימין. יענו בן אנגלזי כמן, גם יוצא נתן. איך תקרא? מימין לשמאל, משמאל לימין. דוד, אותו דבר, רק הם עושים לו דיוויד. זה, כן. אז בקיצור, מאיפה למדנו את שלושתם? אומר תורה באיסורים שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יח. ומתורתך תלמדנו, אומר רבי שמעון, תורה אי אפשר ללמוד רק על ידי איסורים. סבול איסורים ויספוג אותם ולא יתחשב בהם, יעלו תורה. אחר כך שנו ארץ ישראל, כי כאשר יסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרקה. מה כתיב בתרי? כי הארץ אשר אדוני אלוהיך מביאך לארץ טובה, לארץ צחה למים, היינו תומות שבו בקעה, ארץ חיטה וסערה, וגפן ותאנה ורימון. אז הנה ארץ ישראל, רימון וזה, אבל איסורים. סבון איסורים, סקל ארץ ישראל. הרי זה דבר שלישי, עולם הבא, ואיפה למדנו שהעולם הבא באיסורים שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים, דרך חיים זה שמה. למעלה, תוכחות מוסר. לכן לא עליכם, שלא יבוא, אדם צריך, מי צריך להתפלל שיהיה לו אחרית טובה. כך ספרי המוסר כותבים, במשך המוצאתו, גם ראיתי הגאון ועוד, שלא עליכם הרבה זקנים, לפני פטירתם סבלו על מיטתם. למה? ביקשו מהקדוש ברוך הוא, גן עדן, יותר גדול. עולם הבא יותר, במעלה יותר חשוב, אז לכן היו צריכים לשלם לפניכם בייסורי גוף. שהגמרא אומרת שצדיקים מתים וחולי מעיים, רוב הצדיקים וחולי מעיים, גם רבנו הקדוש ככה היה לו, יעקב אבינו ככה היה לו. מה העניין? אלא שכיוון שהם אכלו פה בעולם הזה, כמה שהם צדיקים וקדושים, כמה שהם תיאורים, כל הצרות של האדם זה מהאוכל שהוא אוכל. אז אכל האוכל הזה זה גשמיות, אז זה מפריע לו שמה בעולם האמת שהוא עובר אליו לקבל את האור הרוחני. אז לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימרק מהם את הגשמיות והחומריות שיש להם בגופם, כדי שעל ידי זה הם מהר יזכו לאור שיש שם למעלה, אור יותר גבוה. ולכן סובלים בחולי מעיים, שזה המעיים הם הראשונים לספוג את כל המזון וכל השמנונית של האוכל והתענוגים וכל הדברים הללו. אז על ידי זה ממרק אותם. אז אלה שלושה דברים שזוכה אותם על ידי איסורים, וזוכה להגיע לאן שיגיע. אז אומר לכן, תראה כמה מעלת ארץ ישראל שהיא גדולה, ולכן כתוב עליה כמי שיש לו אלוה, אבל שמה מחוץ לארץ דומה כמי שאין לה אלוה. יש את תשבץ, תשבץ שלמה בן צמח מדורן, הוא היה תלמידו של מהר"ן מרוטנבורג. מהר"ן מרוטנבורג היה ראש רבני אשכנז, הוא היה בגרמניה, ותלמידו הגדול זה הראש רבנו אשר עליו השלום, וגם המורדכי זה היה תלמידו. הרי זה היו עוד, היה אור זרוע והיו עוד גדולי ישראל שכולם למדו אצלו תורה. הוא שם אותו בכלא הארורים הגרמנים. למה? כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל. כשהוא רצה לעלות לארץ ישראל, הרבה מתלמידיו רצו להצטרף אליו. אז איזה 500 בתי אב, כולם היו עשירים ומניעים את הכלכלה הגרמנית, ויש להם שכל, יהודים אוכלים דברים קשרים, אז יש להם שכל בריא. הם הגויים בהמות, אוכלים נחשים ועקרבים, זה לארוחת בוקר. ולארוחת צהריים נמלים בתולעים. בערב אני לא יודע מה, עוד נחשים ועוד כל מיני זה, שם שמור. אז איזה שכל יש להם ברמינן, מעופש. אז היהודים היו מחזיקים להם את, ה, את, ה, את, ה, את הכלכלה ואת הארץ ואת המדינה וכל זה. מה עשו? הלכו, תפסו אותו, שמו אותו בכלא, בוגד, ודאי, וגזרו עליו 7 שנות מאסר, והוא נפטר בכלא ולא נתנו אותו. כמה שרצו לפדות אותו בכסף, רצו עליו הרבה כסף וכו'. היה רק התשבץ, היה לו רשות, בגלל שהיה לו מצד המשפחה קשר עם המלוכה, היה נכנס אצלו כל יום לבית הכלא, לומד איתו איזה שעה, שעתיים, וחוזר וכותב ישמו שמועות. לכן זה היה תשבץ תראה הרבה. אמר רבי, או אמר רבי משה, רבי מאיר. מי זה רבי מאיר? זה מהר"ן מרוטנבורג עליו השלום. אז כל זה סעיפים סעיפים יש לו בשמו. שם הוא כותב שהיה איזה תלמיד אחד, שאל אותו את התשבץ. זה היה, אז כל מה שאני אספר לכם זה למעלה מ-700 שנה. תחילת האלף הנוכחי. שואל אותו, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. מה הוא לעלות לארץ ישראל? וואי, כתב לו מגילה שלמה. אבל לא תדע, לפני שאתה עולה לארץ ישראל אתה צריך לשוב בתשובה. הוא תמיד חכם, הוא איש תורה. אומר, אתה צריך לתקן את המעשים שלך ולדקדק בכל המצוות שלך, בכל אחד ואחד ובכל הנהגה והנהגה, שתהיה שלמה ומתוקנת וטובה, ואחר כך תעלה לארץ. הוא אומר לו, כל כך למה? אז אני אומר לכם בקצרה, רק את הראשי פרקים שם. הוא אומר לו, כל כך למה? הוא אומר לו, מפני שאם אדם חוטא והוא בחוץ לארץ, זה כמו כפרי שמורד נגד המלך. אז זה לא ליד המלך, לא, הוא נמצא רחוק מהמלך, והוא חוטא לו, יש לו עונש. ודאי שיש לו עונש, אין דבר כזה בלי, עולם לא, לא הפקר. חס ושלום, יש מנהיג לבירה, יש מנהיג של העולם, הוא צופה ורואה, ויודע ורושם הכל בספר, אבל לא, עונש לא כל כך כבד. אבל מי שחוטא בארץ ישראל, זה נמצא בתוך היכל המלך. ומי שיושב בתוך היכל המלך ומורד במלך ועושה עוון, עונשו מרובה מאוד, כי כל דבר קטן יעשה קטם בבגד שלו, זה יראה כמורד במלך. ולכן תיזהר לך. אותו הדבר השנה עליו השלום, השנה בעל שני לוחות הברית, הוא חי לפני 500 שנה כמעט, קצת פחות מ-500, מעשה סליחה 400 שנה, שנת שין סמך הוא נפטר, 412 שנים שנפטר השנה. רבי ישעיה הלוי הורוויץ, כך היה שמו, היה חסיד גדול, הוא היה הרב של פראג, ועלה מפראג לארץ ישראל ביותו בגיל 60. בנים שלו אמרו לו, אבא, מה אתה... אמר להם, לא אכפת לכם. אני לקח את אשתו הרבנית, עלה איתה לירושלים. אמר, אני רוצה לזכות, לחיות סוף ימי בארץ ישראל, לזכות להיקבר בה. אמרה בכתובות, שם אומרת, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח, שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. אז הוא עלה לארץ ישראל, היה בירושלים, מסכן, סביב אותו בכלא, הטורקים האגורים, מה שמם. ואחרי זה הוא פדו אותו, אז הוא ברח, אחר כך הגיע לצפת, מצפת הגיע לטבריה, והוא קבור בטבריה בחצר של הקבר של הרמב״ם, שם קבור השנה עליו השלום. אז הוא כותב בספרו שהגיע, שהוא כבר היה בארץ ישראל, הגיע שנת השמיטה, לא היה פה מה לאכול. אז חכמי ארץ ישראל וחכמי ירושלים אז היו גדולים פה, היה רלבח, רבי לוי בן חביב, היה אחריו רבנו משה בן חביב, היו כמה גאוני עולם פה, היו ענקים, רבי אלעזר אורחה היה עכשיו אחד מגדולי הדור, גדולי הדור פוסקים שבכל העולם שמעם יצא. אמרו לו לשנה שאנחנו נתיר את האדמות של גויים, זה היה ויכוח אז אם גוי יכול להפקיע קדושת שביעית או לא, הם אמרו לו כן. אז הוא אמר לו, אני לא אוכל. מה תאכל? אומר, רק אם יש איזה קטניות או איזה דברים, כמחים משנה שעברה, או מה שמביאים מחוץ לארץ, אם יש למישהו, אפילו פסולת. אמרו לו, למה? אבל אנחנו מתירים את זה, כאן כולם אוכלים, היית אין מה לאכול, למות ברעב. אומר, לא, אתם מותר לכם, כי אתם נולדתם פה, גדלתם פה, התיישבתם פה, אתם פה כבר 10 שנים. אבל אני אומר לי הקדוש ברוך הוא, אתה באת ממקום הפטור, חוץ לארץ, פרג, יש להם שביעית, יש להם, יש גם שמינית, אין להם ולא תשעית. מי הם? גויים, צ'כים, אהבלים. מה הם יש להם שם, הגויים? מה שמה מזכרם? אז מה אין להם כלום? אז אומר, אני הייתי שם, בחוץ לארץ, מקום הפטור. אני אעבור, יגיד לי, הקדוש ברוך הוא, אתה עזבת מקום הפטור. ובאת לי לתוך הבית שלי, ובתוך הבית שלי אתה אוכל פירות שביעית. מי ביקש ממך לעשות? תחזור לחוץ לארץ. אומר, לכן אני באתי לפה, אני אזהר ואני אשתמש בזה. ככה היו חסידים. היה אותו דבר, היה הרב השלום, אחיו של הרב בעל פלא יועץ. הוא היה הגיע פה לארץ ישראל. והגיע מטורקיה, זה היה בהתחלה בסרייבו, זה ב... נו. היום הקבר שלו ידוע ב... נו, איזה מדינה שם? בולגריה. בולגריה, אז מדינה סמוכה. אז זה היה הכל תחת שלטון טורקי. כל ארצות הבלקן. אז הוא בבולגריה. עד היום הקבר של רבי אליעזר פאפו נמצא שם. קיצור, אז אחיו היה עני מרות, והיה לו ילדים קטנים, והיה פה גר בירושלים. בירושלים לא היה מה לאכול. היה רעב גמור, גמור. המצב קטסטרופה היה. והיה לו ילדים קטנים, ואשתו ילדה, והיא צריכה להניק חלב, אין מה לתת. עליה הולך, והוא עני מרות, היה הולך מחפש אוכל, מחפש מלקט בשדות, בעומרים, מכל מיני פסולת, מה שיש. עד שבסוף מצא פטנט, היה הולך איפה שתוחנים את הכמח. ושם היו תוחנים ומנפים את הכמח וזורקים את השובין. היה הולך, אוסף את השובין מהאדמה בתוך שק, מבורר אותו מן גרגרי האפר, ואוסף, אוסף, אוסף, מביא הביתה ומבשל את זה. זה משהו טעים מאוד, למה זה חיטים של ארץ ישראל. חמר שם, הכלי יקר, אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, מה זה? אומר, אדם שאוכל לחם לבד, זה אני, מסכן. אומר, על ארץ ישראל לא ככה, חיטים שלה טעימים מאוד. חיטים שלה משובחים. אז אתה עושה מזה דייסה, אתה עושה מזה לחם, אוכל אותו לבד. לא צריך לאכול איתו שום דבר. אשר לא במסכנות אוכל בה לחם. לא תחסר כל בה, בלחם עצמו יש הכל. ולכן זה כל כך... הייתה ארץ ישראל כל כך טעימה, והיום רואים את זה, תביא, מה, תביא חיטה של אמריקה, לא עליכם. אפילו פופקורן של אמריקה, פופקורן של ארץ ישראל, זה הבדל גדול. שאחד הביא לי יום אחד איזה אגס מחוץ לארץ, לא ידעתי מה זה. חשבתי זה פטטה, לא עליכם. וגם הפטטה שלהם, כזו קטנה עם קוצים מהצדדים, בליטות. אפילו תפוח אדמה כמו שצריך, הם לא יודעים לגדל. מה יש להם שם? אגס שלהם שחור! קושי, כמו הנשיא שלהם. זה איזה, מלפפון כזה קצר, אתה פותח אותו, אין בו לא טעם ולא ריח. איפה המלפפונים של ארץ ישראל, איפה המלפפונים של אמריקה? וכי אז היה דרך, הביא איתו, אמר לי, לפני שעליתי לשדה התעופה, קניתי בניו יורק כמה מינים, שתראו מה זה, זה קנה, עלה לו $5, כל אחד דולר. שמצילנו ואיזה כמפן פה יזרקו את זה בהשפעה, אפילו החתולים לא יסתכלו על זה. זאת אומרת, הם קונים את זה בסופר ועוטפים אותו בעטיפות, מדביקים עליו מדבקות באנגליזיה, או איזה סוסייטי, זה משהו, כן, מוכרים אחד אחד בית מרקחה. זה חוץ לארץ, הבנת? אז זה תבין מה זה ארץ ישראל, כמה היא קדושה וטהורה, כמה יש בה. ועוד מה אומר, שם אתה איתי? שם הגמרא אומרת לנו רבנן, תדיד הארץ ישראל תוציא גלוסקאות וכלי מלט. מה זה גלוסקאות? כל מיני לחמים, כל מיני עוגות יפים, מיני מאפה, גלוסקאות. וכלי מלט, בגדים יקרים עשויים משי. זאת אומרת, האדמה תצמיח. אתה רוצה חולצה בבוקר? לא צריך לחפש איפה החולצה. החולצה של אתמול זרוק להשפעה. נבוא סודני ייקח אותה. אתה מושיט היד מהחלון, העץ צמח בלילה, הוציא לך חולצה, הוציא לך מכנסיים, הוציא לך ג'קט, הוציא לך כובע. בדיוק. מה, בחלום שלך? כל אחד החלום שלו לפי המידה שלו. עכשיו, אז עתידה ארץ ישראל שנאמר, יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים, נכון? יהי פיסת בר. מה זה פיסת? דורש את הגמרא, זה בכתובות, שם, איפה שקראנו, קוף יוד א', פיסת בר, ראשי אומר, פס יד, פס זה לחם, נחמניה ינו, בגט, פיסת בר, מונח בארץ, צומח מהאדמה, לא צריך לטחון, לא צריך לנפות, ובגדים באיפה? בגדים כמו כתונת, פסים, פיסת בר, פסים. ואחר כך אומרת הגמרא, עתידה חיטה שתתמר כראש הדקל, עץ דקל, כמה הוא גבוה? ראית ליד שער יפו, יש כמה תקלים שראש העיר שכח אותם שם. אז זה דקל, אומר, זה יהיה חיטים. אומר, ועלינה, זה קשה מאוד. שמע התלמיד, שאלת הרב, אמר הרבי, מה, כל חיטה כזו גדולה, אבל מה זה שווה? צריך סולם של חברת חשמל ומנוף לרדת להוציא את זה. אומר, לא, שמתאמר שיהיה קשה, שנאמר פיסת בר ולא שרים, שמייצר לקוצרה. אומר, לא, אתה צריך, אתה רק אומר, חיטה חיטה, תרדי אליי, יורד ברוח מן השבט ונופלת לך על ה... לתוך חקך, שנאמר, ירעש כלבנון פריו. בלבנון יש רוחות כל הזמן, אז עבור רוח מהלבנון, ירעש כלבנון פריו, ואתה לוקח אותה ונהנה. ועוד אומר, כל חיטה כחלב כליות חיטה, יש לה חלב, כל חיטה שתי כליות של שור. ראית פעם כליות של שור? לא. אז מה ראית? איפה ראית? בפרס לא היה שברים. פרס יש נחשים, אין שם שברים. יהיה כל חיטה ככליות שור, שתי קילו כל חיטה, גודל. ככה יהיה. השם תאמר חיטים, למה? לשביל לעשות דייסה, לעשות דברים אחרים, כי לחם כבר יש לנו, צומח ישר מהעיצים, כותפים מהעיצים ישר הכל. אומרת הגמרא אחר כך, השם תאמר שזה אין, כל חדש תחת השמש, אומר מעשה היה בזמן המשנה, ששואל היה צריך לשמור את התינוקות שלו, נולדו לו גורים, כן, לבנות כן, איפה כינן? בתוך לפת, שמעת? בתוך הלפת עשה כן. אומר, אז אם כן, מפה תלמד, זה נזכה רצון בקרוב, נראו עינינו וישמח ליבנו בביאת משיחנו, מהרה בימינו.